ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן הורה על הנציגות הפלסטינית בניו יורק לנקוט פעולה מיידית באום ולגנות את מה שהוא מכנה ההתקפות של מסגד על מסגד אל אקצה על ידי חברי ממשלת ישראל וקבוצות קיצוניות תוך הפרה חמורה של מעמדה ההיסטורי והמשפטי של ירושלים הכבושה. לדבריו, פעולה זו מתבצעת בתאום עם ממלכת ירדן ומדינות נוספות באום. לאחר שמועות על מצבו הבריאותי ואף על מותו, הופיע ערב מזכ"ל ארגון הטרור חיזבאללה, חסן נסראללה, בנאום לציון יום השנה לחיסול מפקד משמרות המהפכה האיראני, קאסם סולימני. בנאומו התייחס לממשלה החדשה בישראל ואמר כי היא מלאה בקיצוניים, והיא רק תאיץ את קץ ישראל. הוא התייחס גם לעלייתו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להר הבית, וציין כי פגיעה באתרים קדושים על אדמת פלסטין לא תפוצץ את המצב עם הפלסטינים, אלא את האזור כולו, כלשונו. מפקד פיקוד צפון, האלוף אורי גורדין, אמר כי מי שינסה לתקוף ולפגוע בתושבי הצפון ולהפר את ריבונותה של מדינת ישראל, נקה אותו שוק על ירך. שר הפנים והבריאות אריה דרעי פועל לביטול אזרחותם הישראלית של שני המחבלים שרצחו את החייל אברהם ברומברג, השם ייקום דמו, לפני יותר מ-40 שנה, וצפויים להשתחרר מהכלא בימים הקרובים. בפנייה ליועצת המשפטית לממשלה כתב השר דרעי, לא יעלה על הדעת כי אנשים כאלה ימשיכו להחזיק באזרחות ישראלית. ידיעה שמסר כתבנו איתי גדסי. שר הרווחה יעקב מרקי משס משך הערב את מכתב ההתפטרות שלו מהכנסת יומיים לאחר שהוגש. בהנהגת שס נמסר כי החלטה נובעת משיקולים פרלמנטריים של הסיעה. השר מרגי, נכתב בהודעת שס, נחשב לפרלמנטר ותיק ומנוסה, ולכן התקבלה ההחלטה כי בשלב הזה השר מרגי יחזור לכהן כחבר כנסת במקביל לתפקידו כשר הרווחה. ידיעה שמסר כתבנו בכנסת אבי רבינה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות
סנוסופט לושן ממחדות אף, רכות ועשירות בלחות למגע מלטף, המסייעות במניעת אף אדום ומגורף.
עכשיו במחסני חשמל דייסון במחירי בלק פריידיי.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מחר צפויים גשמים מקומיים ברוב אזורי הארץ ותחול ירידה בטמפרטורות. ביום חמישי דומה.
בחסות
סנוסופט לושן ממחדות אף, רכות ועשירות בלחות למגע מלטף, המסייעות במניעת אף אדום ומגורף.
עכשיו במחסני חשמל דייסון במחירי בלק פריידיי.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי,
כל חי. כל חי תמיד איתי.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
עמותה.
על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב לכולם. היום לפני שנפנה לשאלות, במידה וישאר לנו זמן, יש לנו כמה דברים להקדים, כמה דברים בוערים, וכתבו את מספר הטלפון בכל מקרה, במידה וישאר לנו זמן, 500-03, כלומר, 03-593-93. על הדברים שאני אומר בכמה נושאים, אני אקריא אותם מתוך קטעים שכתבתי. אל תשמח ישראל אל גיל קמים. בכל מעוזי הימין ובכל המרחב המסורתי והמכונה ימני, רבה השמחה. הנה קמה ממשלת הימין וממשלת השמאל הרע הופלה בבושת פנים, והחגיגיות בהקמת הממשלה ובחיבוש הכנסת הייתה באוויר. עד כדי כך שכשניסו לקלקל את החגיגיות עם צעקות וקריאות ביניים, זה חרה לכולם, הייתי אומר לכולנו. גם במחנה החרדי שמחים ועולזים, וככל ששומעים עוד ועוד על רפורמות כאלו ואחרות, שהורתן ולידתן בשנאת חרדים מתבטלות, רבה השמחה עוד יותר. השמחה היא לא רק על עצם הביטול, על ההרגשה היא שהשמחה היא על הנה, שלנו הדבר. אבל הלב חצוי ואינו נותן מקום לשמחה להיות שלמה. המחיר נראה כבד עד מאוד. צריך היה לבלוע למשל את התנהגותו של שר שנותן פומבי לכך שהוא מזלזל באיסורי קרת ובפסקי רוב הרבנים, ועושה מעשה אסור בתכלית בעלותו להר הבית. וזאת בכל רעש גדול בהפגנתיות, ואני לא אומר, מדבר בכלל על האיזון שבין הצורך להראות שלא חוששים מהחמאס מצד אחד, לבין השקט הנדרש, לפחות בתחילת עבודת הממשלה בצד שני. אני מדבר על חוסר היגיון, חוסר common sense פוליטי. דיברנו על זה כבר בעבר. אנחנו לא רוצים שיבצר רושם בעולם שהר הבית לא שלנו. מבחינתו של יהודי המאמין בתורה ויודע שארץ ישראל היא שלנו, וקל וחומר ירושלים וקל וחומר הר הבית, זה לא תלוי מי אוחז בו בפועל בשלב זה או אחר. מאז שדוד המלך קנה את המקום מהר אבנה היבוסי, זה שלנו. עכשיו, כשאתה מצהיר שהעובדה שזה שלנו תלויה בזה שאתה יכול לעלות לשם או לא, ואתה עולה ומגרשים אותך, או ואתה נאלץ לעלות עם סוללה של אנשי הבטחה ועם שכפץ, ולאחר מכן אתה מעורר את כל העולם להגיד שזה לא שלך, אז אתה רק הפסדת. כמה גדולים דברי חכמים שאסרו לעלות להר הבית, אם באמת היינו מכריזים, והיית אתה אדוני השר מכריז מלכתחילה, שאין אנו עולים להר הבית בגלל הציווי ההלכתי, כל הצדדים היו מרוצים. הם לא היה להם עילה להתגולל עלינו, ואני לא מתפעל מהצעקות של הגוזל הנגזל שלהם, הקוזק הנגזל שלהם. ואנחנו, כלומר אתם, לא הייתם צריכים להראות שאנחנו בכל זאת בעלים. כולם היו, זה לא היה נושא, כי זה היה ברור שאנחנו בעלים, ואנחנו לא עולים בגלל האיסור ההלכתי. מי שהפרת את האיסור ההלכתי, לא רק ש... אני לא מדבר בשמם של אלה שאומרים שאתה מדליק חבית חומר נפץ, אלא אתה נגסת בהכרה הבינלאומית על בעלותנו, על המקום ועל ארץ ישראל בכלל. איפה ההיגיון הפוליטי מאחורי הדברים? הרי אין מדובר באיזו מצווה שאתה חייב לקיים אותה ולעלות להר הבית, שאתה אומר יקוב הדין את ההר. הרי אין מצווה חיובית לעלות להר הבית בכלל. אז מה? בלי לדבר על זה שהיום אתה שר, ואתה, אחד הסמלים שאתה הלכת איתם, היה להגן על הרבנות הראשית מפני מבקשי חרפתה, דוגמת שר הדתות הקודם, והנה אתה לא מציית לפסקי הרבנים הראשיים, כמו שיפה כתב היום הרב הראשי לישראל הראשון לציון במכתבו אל כבוד השר. ואנחנו צריכים לבלוע את זה, ואנחנו שמחים. על מה? אבל הנורא מכל הוא שלקחו אדם שעובר בשעת נפש ותוך הצהרה פומבית על איסורים נוראים, ומינו לי יושב ראש הכנסת אזרח מספר 2. האיסור שעלה עובר תוך הצהרה פומבית על כך ובהפגנתיות, הוא איסור מהסוג שרבותינו בחרו את יום הכיפורים אחר הצהריים כזמן המתאים לשמוע עליו וקבעו שמי שעובר עליו מוגדר כי עושה מעשה תועבה, ועוד כתוב שם שבגלל עבירות מסוג זה הארץ מקריאה את יושביה, והוא בכלל יהרג ועל יעבור. מדובר בממשלה שראשי כל המפלגות המרכיבות אותה חובשי כיפה, מלבד ראש הממשלה. הרי כל חובש כיפה מאמין בכתוב בתורה, ובוודאי מתרחק מהאיסורים החמורים שבה, ועל אחת כמה וכמה מאותם איסורים שהם בכלל יהרג ועל יעבור. והם נתנו שבמשמרת שלהם ימנו אדם כזה ליושב ראש הכנסת, מעמד המוגדר כאזרח מספר 2 אחרי נשיא המדינה. לאן נוביל את החרפה? מה נאמר לילדינו? הדרך היחידה להקל מעט את הכאב והתסכול ולהכיר בכך שהכנסת אינה אלא מסגרת טכנית לנהל את ענייניהם הטכניים של אזרחי המדינה, ואין כל דבר מהותי והצהרתי בדבר, וכמו שהגדיר את הכנסת פעם ידידי הרב ישראל אייכלר, מעין ועד בית. מלבד זאת, שנדע שאנחנו בגלות אחרי הכל, ואנחנו צריכים לכפוף את הראש כדי להשיג את מה שאנחנו זקוקים לו כדי להתקיים ולקיים את התורה. כמה שכך, מה השמחה? האם בגלל שאדם נבחר לוועד בית יש לשמוח? הוא שנאמר, אל תשמח ישראל אל גיל כעמים. אין לנו חלק בשמחה זו שעליה ניתן לומר, ולשמחה מה זו עושה. נקודה שנייה. עיתונאי אחד הידוע בהתנהגותו הבוטה כתב מאמר שקומם הרבה על כך שהוא קורא להתחלק. הוא קורא לחרדים להקים מדינה משלהם. מה שדובר כבר מזמן על מדינת ישראל מחד, מדינת תל אביב, מדינת יהודה מאידך, מדינת ירושלים. אז צריך לדעת שהרעיון הוא באמת רעיון מצוין. אנחנו היינו שמחים אילו יכולנו לעשות זאת. וכמה מתוך המחנה מקטני ביטחון ואמונה אומרים, הרי לא הרי אתם צריכים אותם, כי הרי מבחינה כלכלית אתם לא תצליחו להחזיק מדינה. נו, צריך לבדוק את הדברים לעומק. ובהרצאה שהקלטתי לפני למעלה מ-20 שנה, בשנת 1998, על תקציב המדינה של אותה שעה, של אותה שנה, דיברנו על כך שהדברים לא כמו שהם נשמעים, ויש איזון גמור בין אחוז החרדים לתרומתם מבחינה כספית לתקציב המדינה. אבל בואו נעזוב את זה עכשיו. הגמרא במסכת בבא בתרא דף ח' עמוד א' מספרת, "הוא דמי כלילה דשדו על טבריה." הטילו על טבריה מס כבד מאוד. עטו לקמי דרבי, ואמרו לה, להיטבו רבנן בהדן. אמרו לו שתלמידי החכמים הצטרפו לשאת בעול, לשלם את המס. אמר לו, לא. תלמידי החכמים פטורים ממיסים. ככה אומרת הגמרא, אמרו לה, ארוקינן, אנחנו ניפרד מכם, תהיו לבד. ואז תצטרכו לשלם את כל המס, נראה אתכם. אמר להם, ארוקו. תלכו. עקרו פלגי הון. חצי מהם עזבו. דליו הפלגה, השלטונות הורידו באופן בלתי תלוי את המס הכבד למחצה. ויתרו על חצי. עטו אנו פלגה, החצי שנשארו לפני רבי, אמרו לו, ליתבו רבונן בעדן, תצטרפו אלינו עכשיו. אמרו לו, לא. אמרו להם, ארוקינן, אנחנו גם נעזוב. ארוקו. אמר להם, תעזבו. ארקו. ארקו כולו, כולם עזבו. פש, ההוא כובס. כובס אחד נשאר. שדיו הכובס. אז השלטונות, באופן בלתי תלוי, הטילו את כל המס על הכובס, באופן אישי. ארק הכובס, ברח, פקע כלילה. ביטלו את המס. לתשומת ליבם של קטני הביטחון והאמונה. אז למה אנחנו לא פועלים בכיוון? לפני, כמדומני, למעלה מחצי שנה, כתבתי מאמר בנושא דומה, והכותרת הייתה, חילונים אנרכיסטים נמאסתם. וכך נכתב במאמר. בספר הדברים שבעל פה לחיים נחמן ביאליק, מופיע תיאור ביקור שערך המחבר אצל אחד העם. אשר צבי גינסבורג, שנחשב לאבי הציונות הרוחנית. זה היה בסוף ימיו של הלה, של אחד העם, וכך מתאר ביאליק. שפכתי לפניו את ליבי על המצב כאן בארץ ישראל ומצב היהדות בחוץ לארץ. אמרתי לו, יש לפעמים רצון ללבוש תלית ותפילין וללכת לבית הכנסת ולהתערב בין האנשים, בין כל היהודים הנושאים עדיין עול מצוות אלה. אמר לי, איי ידידי, אם יש רצון כזה, שמע לכל לבך, עשה מה שלבך מצווה לך. אילו הייתי אתה צעיר, הייתי נוהג בהרבה מן הדברים מנהג אחר לגמרי. ואז נתרגש, עצם עיניו, פניו אדמו כבהתקפת עצבים, בקול חלש, אבל צלול, אמר, ידידיי, הדליקו עוד הפעם את אש הקודש. אם אש הקודש תכבה, יעזבוכם כל הצעירים, יברחו מכם, ירקו עליכם, מה לכם פה, מה להם פה, ומי להם פה, בלי אש הקודש הבוערת בליבם. גם היום מדברים על עזיבת הארץ. ניתן לומר על משקל דבריו של ביאליק בכיוון ההפוך. לפעמים נוכח מה שאנו רואים ושומעים לפנינו, מתעורר רצון לומר הפוך מדבריו. אצלנו מתעורר הרצון לשבור את החילוניות בשקה, ולחזור לתלית ולתפילין. אצלו מתעורר הרצון, סליחה, לשבור את החילוניות בשקה, ולחזור לתלית ולתפילין, ולאנשים הנושאים על מצוות אלה. ואצלנו מתעורר לעתים הרצון ההפוך. הרצון לזעוק ולומר, חילונים אנרכיסטים, קחו, קחו הכל, עשו מה שאתם רוצים, תחריבו הכל, שבת, כשרות, משפחה, ייחוס, הכל הכל, חיו חיי הפקר, הרבו ממזרים, עשו כל תועבה, הרסו את קורטוב אווירת היהדות הרדודה שעוד קיימת, קחו הכל ועזבו אותנו לנפשנו, אנו נחיה את חיינו, ואם גם זה לא תאפשרו לנו, נשאיר אתכם לבד. וזהו, הוא כבר אמר בזמנו הרב שח, זכר צדיק לברכה, עד היום הגענו על הארץ הזאת, על ידי לימוד התורה שלנו. אתם מאיימים עלינו. אם לא ייתנו לנו ללמוד, ארים את יד ימיני ואומר, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, ואקרא לכל בני התורה לבוא אחריי לחוץ לארץ. עד כאן לשון הרב שח. תהנו לכם עם כל האישים המפוקפקים שבחרתם להניגכם, ותפסיקו לעשות פרצופים, כאילו עושקים אתכם ומאמללים את חייכם. ואנחנו נלך אחרי אלוקינו, ומי שירצה להצטרף אלינו, תבוא עליו הברכה. ואין אלה דברים באלמה. כותב השורות העלה כבר לפני שנים רעיונות מעין אלה לפני מורנו ורבינו הרב אלישיב זצל, ואמר לו, אולי נפריד את היהדות מהמדינה, והכל יבוא על מקומו בשלום. הרי כל המאבקים האלה, שבת, כשרות, דיינות וכו', אינם בשבילנו, כי הם בשביל צורתה של המדינה, ועבור הציבור שאינו שומר תורה ומצוות. ואם הם לא מעוניינים ועוד מציקים לנו ומנסים להסיר צעדינו, למה זה אנחנו? הדברים נכתבו על רקע גזירות הממשלה הקודמת, והם תקפים היום ביחס לאווירה שהללו מנסים ליצור. ענה הרב אלישיב, יש לנו אחריות על היהודי ברחוב יפו. אותו יהודי שהקשר הרופף שלו ליהדות מתבטא ומצטמצם בכך שהוא חי במדינה הנקראת יהודית. ניקח לו את זה? לא הוא ולא ילדיו ימצאו דרכם אל היהדות. ולכן אנו מתבזים ונאבקים מאבק שכל כולו לטובת אלה שנלחמים בנו. האם גם היום נוכח ההידרדרות בכל התחומים ונוכח הזות הפנים של עסקני החילוניות החפצים לשבור כל מוסכמה, האם גם היום היה הרב אומר את אותו דבר? מי יודע. מה שנראה שרבים מאלה הלוחמים בנו היום, ובוודאי מקרב ההמונים שאותם הם כביכול מייצגים, ברגע שהיו רואים כי באמת משאירים אותם מאורטלים מכל צורה יהודית, והדמויות הרוחניות במרכאות שתשאר נעימם, הם אישים בדמותם של הרבי הרפורמי והפרופסור הקונזרבטיבי, הם מתעשתים, היו מתעשתים, והיו מגיבים משהו מעין מכתבו של ויליאם אייקין, שהתפרסם לפני למעלה מ-35 שנה, בזמן חרם הנפט שהטילו מדינות ערב על מדינות המערב בעקבות מלחמת יום הכיפורים. חרם הנפט שהקם מעט בכלכלת ארצות הברית, גרר אחריו כתובות גרפיטי בכל רחבי ארצות הברית, שקראו, יהודים לא רוצים הביתה, לא רוצים יהודים, רוצים נפט, כמו בן כספית. לכו, תעשו לכם מדינה לבד. גוי לא מוכר בשם ויליאם אייקין, פרסם בעיתון קולורדו ספרינגס, מכתב למערכת, בתוך שבועיים כמו אש בשדה קוצים, התפרסם מכתבו ב-200 עיתונים בארצות הברית. כה אמר ויליאם אייקין. יהודים לכו הביתה. יהודים, לכו הביתה, אבל לשמוע האלוקים לו הייתם סבורים כי התבטאות זו של כמה אנשים חולניים מבטאת את דעתם של כל האנשים באמריקה הנפלאה הזאת, וכולכם הייתם מתחילים לרוס חפציכם ועוקרים. יהודים, לכו הביתה, איננו רוצים יהודים, רוצים נפט. אבל לפני שאתם עוזבים, האם תעשו לי טובה? האם תשאירו מאחריכם את נוסחת החיסון של דוקטור יונה סלק? הן לא תרצו שילדינו יחלו בשיתוק ילדים? האם תשאירו מאחוריכם גם את היכולת שהוכחתם בשלטון, במדיניות, את כוח השכנוע שלכם, את הספרות הטובה, את המזון המשובח, והשאירו לי גם את שאיפתכם העזה להצלחה? ואנה רחמו עלינו, אנה למדונו את הסוד כיצד לפתח גאונים, ככלות הכל אנו חייבים לכם ביותר. אולי גם את עצם העובדה שאנו עדיין חיים, במקום להתבונן בעומק עברנו, כיצד היטלר עליז וזקן עובר ברחובותינו במתינות, בתוך אחד הקדילקים שלו. בדרככם החוץ היהודים, האם תעשו לי עוד טובה? האם תעבור על יד ביתי ותיקחו נעמכם? אינני בטוח שאוכל לחיות בביתך בארץ בה אינכם נמצאים. אם אי פעם תצטרכו לעזוב, תעזוב איתכם האהבה. הכל יעזוב עמכם. האלוקים יעזוב עמכם. אם תעברו על יד ביתי, אנא, תעטו את המהירות, תצפרו, כי גם אני הולך עמכם. אפשר במאמר של, בקטע של וילה מייקין, למחוק את המילה יהודים ולכתוב אתם לחרדים, ותראו כמה שזה עשוי להיות אקטואלי. יש להניח שהרבה מבין אלה שחסרי האחריות, התקשורתנים וחברי הכנסת חסרי האחריות הנאבקים להרס הסממנים היהודים האחרונים בחייהם ולרדיפת לומדי התורה, יתעשתו את יוכרז על פרידה מוחלטת מהם, ויגיבו בתגובה הדומה לזו של ויליאם אייקין. לפתע יכירו כי בלי החרדים השנואים האלה, שום דבר כבר לא יקשר אותם עם עברם. מאומה לא יזכיר להם את בית סבא, ובוודאי שעתידם היהודי של ילדיהם יהיה מוטל בספק גדול. לא מכבר אמר אחד מראשי השמאל, מי שהיה פוליטיקאי שמאלני בכיר ומוכר, ששמח הוא שחי הוא במדינה יהודית, כי אחרת מי מבטיח לו שבנו לא יתבולל. כי אחרי הכל הנשמה היהודית ודאי מרגישה שהזכות היחידה שיש לנו על ארץ ישראל היא יהדותנו, והדרך היחידה לבטא את אותה יהדות היא על ידי תורה ומצוות, ולפחות סממנים מהתורה והמצוות, וכי השומרים האמיתיים של העם היושב בציון הם החרדים ולומדי התורה. וגם הם כמו ביאליק ואחדם יבינו, את יעמדו מול תוצאות מעשיהם כפניהם לאבדון ולחידלון. ולסיכום, עלינו להעביר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, כי כל המאבק הוא לטובת אלה הנאבקים נגדנו, לטובת האנרכיסטים החילונים עצמם, ובראש ובראשונה עלינו להעביר זאת לעצמנו, ולהפסיק לחוש כאילו במידה ולא נצליח במאבק, ניפגע באופן אישי. אכן, נצטער מאוד שהם ייפגעו, ושיהדות צאצאיהם, וכן יכולת צאצאיהם לבוא בקהל, תוטל על כפות המוזניים, ותהיה בספק גדול. נצא להפסקה, ואחרי כן, עוד קטע, מעניין לעניין, בעניין דומה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
המאסטרו, התחרות לאיתור כישרונות מוזיקליים. אם אתה מנגן, מתופה, חזן, פייטן, ציצר, כנר, זו ההזדמנות שלך לצאת לאור, ואולי גם לזכות בפרס של 10,000 שקלים. להשתתפות, שילחו את המילה המאסטרו בוואטסאפ למספר 033-131025. המאסטרו, הדור הבא של המוזיקה היהודית, בקרוב במוצאש חי. התוכנית משודרת בחסות DCT, מתחם העיצוב המשתלם ביותר בישראל.
השנה הכרטיס שלך שווה הרבה יותר. ההגרלה הגדולה בליל ההילולה על 250,000 שקלים. לרכישת כרטיס חייג עכשיו 1-750-51-52.
עוד רבנו מצליח.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחרת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
מבצע החורף המדליק של רשתות בר כל טוב ונתיב החסד. רוכשים ממוצרי אוסם ב-59 שקלים ו-90 ומקבלים במתנה לבחירה. קורנפלקס מעולה 750 גרם, או טורטיות מעולה, או לקקנים מעולה 50 יחידות, או פטיבר אצבעות מעולה 720 גרם. רוצו לממש את המבצע. המבצע עד יום שישי ו' בטבת, כפוף לתקנון.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
חזרנו, ויש כבר מאזין שמחכה, הוא ימתין עוד קצת, ואחר כך עוד מאזינים יהיו, אני מניח, מספר הטלפון 03-593-93, אבל עוד נקודה או נושא אחד שרציתי להעלות. ושוב קטע שכתבתי. הכותרת שלו זה כמה רעיונות על רעיונות. מזל טוב לשרים החדשים המתיישבים על כיסאותיהם ומתחילים בפעילותם. במאמר זה נדבר וניתן כמה רעיונות אודות הסברה ואודות מערכת היחסים בין אנשי ציבור חרדים למערכות התקשורת השונות. נדגיש כי מדובר ברעיונות ולא בעצות, כיוון שלא התבקשנו לייעץ ואין זה מתפקידנו, אך רעיונות אפשר לומר, מה שומע ישמע, ואחדל יחדל. השרים נבחרו לתפקידים ביצועיים. הם לא נבחרו לדבר. הם לא נבחרו להסביר, להתמקח או להתווכח בתקשורת ובכל מקום אחר. וכבר נאמר, ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. התקשורת החילונית על ענפי השונים אינה חפצת בטובת נציגי הציבור החרדים. ועד רבה, יעשה כל מאמץ מצידם להציג את הדובר באור מגוחך, קיצוני, מוזר, מאיים וכדומה. וזה גם אם הדברים יאמרו בצורה שקולה ובטוב טעם ודעת. ואל נתבלבל ונתפתה. הם יעשו כל מאמץ לפתות אותנו להתראיין ולהופיע. הם ייראו חביבים ואוהדים ויריעו לכל שטות שתצא מפינו, כאילו מי יודע מה אמרנו. ובדרך כלל נציג הציבור שלנו בטוח שמדובר בתוכנית שבאופן יוצא מן הכלל רועדת אותו ואת עניינו, והפעם יצליח לייצג את הציבור בצורה הוגנת. יש להיזהר, בדרך כלל מדובר במלכודת דבש. הייתי מציע למעט עד המינימום גם את הדיבור והרעיונות והשיחות לתקשורת החרדית. אמנם זו תקשורת רועדת, אך תמיד יש חשש שהאחרים יצטטו דברים בצורה מביכה ובהבלטות מתאימות. אם חייבים לדבר, כדאי להשאיר זאת לאדם היודע כיצד עושים זאת, שדיבורו רהוט וביטחונו העצמי יצוק, ומקיים את הציווי לא תגור מפני איש. והדגיש, לא דובר רשמי שדבריו נחשבים כדברי שלחו, אלא סתם אדם מוכר פחות או יותר, שכל האחריות על דבריו טיפול על צוואריו בלבד. אביזל היה אומר על דברים, על דוברים כאלו או אחרים, הם דיברו מצוין, אך לא עד כדי כך שיוכלו להתחרות בשותקים. כמובן שאחרים יעשו פרובוקציות כדי לגרור את הנציגים בלשונם, הם מצידם צריכים להבליג ולשתוק. נכון שתמיד יהיו כאלה אססים עלי מיקרופון שידבררו עצמם לדעת תחת כל מיקרופון רענן ויעשו נזקים בדיבורים חסרי אחריות, אך כל עוד שלא מדובר בנציג רשמי שנבחר על ידי הציבור החרדי ומנהיגיו, הנזק קטן במידה רבה. ואם בכל זאת נאלצים לדבר, כמה נקודות. אחד, ויגש אליו יהודה, ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני. שיחה בארבע עיניים שווה לאין שיעור יותר מוויכוח פומבי. בוויכוח פומבי כל צד חייב לנצח, ולהראות לצופים ולמאזינים שהוא החזק, הוא היכול, הוא היודע. בארבע עיניים אפשר להגיע ביתר קלות לעמק השווה. שניים, שלמה המלך אומר, אל תען כסיל כיוולתו, פן תשווה לו גם עתה. ענה כסיל כיוולתו, פן יהיה חכם בעיניו. כך במשלי פרק רפף, פסוקים ד' ה'. מתי יש לאמץ את הציווי של אל תען כסיל כיוולתו, ומתי ענה כסיל כיוולתו? אמרו אבותינו, כאן בדברי תורה, כאן במילה דעלמה. בדברי תורה ענה לו, כדי שלא יסיק מתוך שתיקתך שהוא צודק, ויבוא להיכשל ולהכשיל. אבל בענייני העולם, שהם העניינים שעוסקים בהם נציגי הציבור, אל תענה לו כיוולתו. כי אם נכנסים עמו לוויכוח, אתה נראה בעיני הצופים והשומעים טיפש כמוהו. ואכן כמה פעמים נוכחנו, כשהדיון ירד לרמה אישית של פגיעות הדדיות, ושני הצדדים יצאו מהדיון כשחרפתם על ראשם. 3. אל תוכח לץ פניס נאיקה. הכוונה גם לתוכחה וגם להוכחה. אל תצפה שבהופעותיך בציבור, ברעיונות ובוויכוחים עם כל אותם המכונים ליצים, תוכל בקלות להשיג אהדה. וכבר כתב החזון איש באיגרת שמוויכוחים לא יצא כלום. מביאים ראיות לכאן וראיות לכאן. כך כותב החזון איש. 4. גורם ההפתעה. ויהס כלב. כלב היה נציג המיעוט. הוא ויהושע כנגד כל השאר. רוב העם נטה לצד השני. מה עשה? הפתיע אותם. על ידי שהתחיל לומר דברים שנשמעו להם אחרת לגמרי ממה שציפו לשמוע ממנו. הוא יצא רושם שהוא בא לעודד את גישתם, וכך חיתו אוזן לשמוע את דבריו. הסברה של מיעוט צריכה להיות יצירתית. אי אפשר לבוא עם הסברים בנאלי ומוכרים וממילא צפויים מראש. הצד השני מוכן לכך, והשומעים ממילא מכירים ויודעים, ומגנים את מה שאנחנו עומדים לומר. כשהדברים הם הדברים הידועים מראש, צריך להפתיעם בצורה יצירתית. ואני לא מתכוון לכל מיני גימיקים שהיו חביבים על כל מיני מסבירנים בעבר והשיגו בדרך כלל את התוצאה ההפוכה. כי בדרך כלל התגובה היא שמדובר בצורה ילדותית. אני מדבר על רעיונות, על כיווני הסברה מפתיעים. לא אחת שומעים אנו כיצד הנציגים שלנו מותקפים על ידי מראיינים מוכשרים, והם מגיבים ואומרים בדיוק את מה שציפו מהם לומר, הן המראיינים והן המאזינים, ובכך נידונו מראש לכישלון. שהרי לתגובה זו התכוננו, וכמו כן, הם התכוננו כיצד להמשיך משם. בעבר, כשכותב שורות אלה הופיע רבות בכלי התקשורת, בשליחות הרב אלישיב זצל, השתדל תמיד להפתיע. לפני כל תוכנית שולחים למרואיינים תחקירנים שתפקידם להוציא מהמרואיינים העתידים לעלות לשידור את מה שמתכוננים לומר. תחקירנים אלה מאומנים להוציא מהמרואיינים הכל מראש, והמנחה יודע בדיוק מה כל אחד ממרואייניו עתיד לומר. אני תמיד הייתי אומר לתחקירן את מה שרצה לשמוע, ובתוכנית הייתי אומר דברים אחרים לגמרי. והיה מעניין לראות את המבוכה על פניו של המראיין. הן לכך הוא לא התכונן. ואומנם נמנעו מלהזמין ככל שיכלו, אך לפחות באותה תוכנית הדברים נשמעו ללא הפרעה. 5. הופעה מכובדת. לא גידופים, לא הרמת קול על איש, לא צעקות, לא להיכנס לתוך דברי השני. שפה נאותה ללא סלנגים וללא קרבה יתרה. לעולם איני פונה לזה שמולי בשמו הפרטי, ואיני מדבר על אישיות תהיה מי שתהיה תוך כדי אזכור שמה הפרטי. הגם שזה מאוד מקובל היום, מעולם לא היה אצלי טומי או ביבי, אך ורק מר לפיד או מר נתניהו. גם כשמנסים ליצור אווירה של חברמניות, אווירה זו היא זמורת זר בגנינו. במקום אווירת החברמניות, העדיף תמיד אווירה של נכבדות. הנכבדות מתבטאת בלבוש, בהופעה בכלל, ברהיטות השפה וניקיונה, וגם גובהה. אינה כוונה ללשון מליצית, הכוונה ללשון שאינה יורדת לשפת הרחוב מחד, ואינה מתייחסת לדובר שממולי בקרבה מוגזמת, הנראית לפעמים כחנופה, מאידך. כמו כן, אין להיכנס לדברי השני. יש להניח לא לגמור את דבריו, ואז להניח להגיב על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. ואם מישהו נכנס לדבריך, תן לו להיכנס, שיגמור ותמשיך מאיפה שהפסקת. אל תיגרר להגיב על משהו נכנס לתוך דבריך. הוא שנאמר אצל יהודה, מחד ויגש אליו יהודה אקט של קרבה, ומאידך ביום הבי אדוני דיבור מכובד ומכבד. 6. חוש הומור. כאשר נלצים לדבר, מדוע אנחנו נשמעים תמיד כועסים, תמיד מקופחים, תמיד ממורמרים, ובמקרה הטוב סרקסטים? סרקזם אינו חוש הומור. חוש הומור מעיד על ביטחון בדרך, אפשר לחייך ואפשר לצחוק. כשמתנגדיו של המלבים שלחו לו הוגה בצורת חזיר, כמשלוח מנות, הוא לא צעק שזה ביזיון כבוד התורה וכו'. הוא פשוט ידע שזה לא יעזור. במקום זאת הוא לקח תמונה שלו עצמו, וכתב מאחוריה כך. אחר שכבודו הועיל לשלוח לי את דמות יוקנו, שולח לי אני לא את תמונתי. מדוע איבדנו את החן הזה? מדוע אנחנו נשמעים כועסים? מדוע איננו מחייכים? הסברה נכונה צריכה לבוא עם חיוך. שבע, ניצול כל סיטואציה להסברה של פנימיות. כשמדברו על שבת, להסביר את מהות השבת. כשמדברו על לימוד תורה, לדבר על כוח התורה. כשמדברו על כותל המערבי, להסביר את מהותו של הכותל וכולי. עד כאן. מספר הטלפון שלנו 03-533-33. ערב טוב.
ערב טוב, שומעים אותי?
שומעים בהחלט, כן.
כן, שלום הרב. דבר, יש לי שתי שאלות. אפשרי שתי שאלות?
נשמע אחת אחת.
קודם כל, כן. דבר, לפני שאני אשאל, אני רוצה להגיד לרב תודה רבה בישר כוח על הסדרה המקיפה על השאלה 102 שיעורים על השואה. זה פשוט אילף אותנו ולימד אותנו המון המון דברים, וזה נהיה לי ממש חלק מרכזי בחיים, דיינו חלק מרכזי להבנת מיליארד דברים שהיו לי בכל מיני קושיות ושאלות על כל מיני דברים, וזה נתן לי ולרבים תובנות משמעותיות וגם בהיקף מאוד מאוד גדול, ה-102 שיעורים של הסדרה החדשה של חורבן יהדות אירופה. אז קודם כל תודה רבה וישר כוח מאוד מאוד גדול על הדבר
מאוד,
הזה.
אני מאוד מודה לך על הדברים, תבוא עליך ברכה. כן.
ברוך השם, כן, תודה. עכשיו רציתי לשאול את הרב שתי שאלות. שאלה, נשאל קודם כל שאלה ראשונה, הרב יענה, ועל שאלה שנייה כמו שהרב אמר. שאלה ראשונה, שאל אותי, העיר את זה מישהו, את השאלה, האם השואה זה הפורענות הכי גדולה שהייתה מעצם היותנו לעם, או שהיו הרבה פורענות שפשוט לא נזכה, כאילו, דוגמה, על חורבן בית המקדש, אין את כל מה שהיה בשואת התיעודים ואת הדברים, אבל כאילו, האם השואה זה הדבר הכי הכי שהיה, או שהיו עוד דברים שהם קרובים לזה, או אפילו יותר, רק אנחנו לא יודעים וכו'.
התשובה היא בהחלט שכן, זה הדבר הכי נורא שהיה, ויש לזה כמה וכמה מקורות. א', הרבי מפיאסצנה. הוא כותב בשנת תפשין א' באש קודש, כשהוא היה בתוך גטו ורשה, וכל שבת הוא אמר דברי תורה וכתב אותם במוצאי שבת על מחברת שהוא קבר אותה בסוף בקרקעית חצר ביתו או חדרו, ובשנת 1953 זה נמצא. בשנת תפשין א' הוא כותב שם באחד הדרשות, אני לא מבין למה אנשים שואלים שאלות. הרי כבר היה לו עולמים, בחורבן בית המקדש, בחורבן ביתר, שאלה שלך. בשנת תפשין ג' הוא מוסיף כאן הערה, והוא אומר, מה שכתבתי כאן לפני שנתיים היה נכון על מה שהתרחש פה עד שלהי תפשין ב', אבל מה שקורה פה משלהי תפשין ב', לפי מה שלמדתי במדרשים ובתלמודים ובדברי ימי ישראל, כזה לא היה. מה היה בשלהי תפשין ב'? סוף קיץ 1942, יולי 1942 החלה לפעול טרבלינקה. המשלוח הראשון לטרבלינקה היה מגטו ורשה. 330 אלף מיהודי גטו ורשה שנרצחו בסך הכל בטרבלינקה. והאירועים בגטו, למרות שלא ידעו בדיוק לאן שולחים את המשולחים, אבל החטיפות, האקציות, היו זוועת עולמים. ועל זה אמר הרבי מפיאסצנה שכזה לא היה. הרבי מפיאסצנה לא שמע על אושוויץ, הוא לא שמע על בלז'ץ, הוא אפילו בקושי ידע מה קורה בטרבלינקה. היום יש לנו פרספקטיבה הרבה יותר רחבה, ואנחנו יכולים לעשות קל וחומר פי מיליון. ב' החפץ חיים אמר שמלחמת גוג ומגוג מתרחשת בשלושה שלבים. הדברים מופיעים בלב אליהו על פרשת יתרו, מאמר ראשון בהערה. השלב הראשון הייתה מלחמת העולם הראשונה, והוא אמר את הדבר אחרי מלחמת העולם הראשונה. השלב הבא יהיה שלב שהשלב הראשון היה משחק ילדים לידו, והוא התייחס למה שקרה מלחמת העולם השנייה. והוא קורא לזה מלחמת גוג ומגוג, שזה בוודאי, יש לו, כולם יודעים שמדובר משהו חמור ביותר. וכששאלו את החפץ חיים למה זה עכשיו, אז הוא אמר, כי הקדוש ברוך הוא לקראת חיסול הגלות, הוא מביא את כל הצרות בבת אחת. הגאון מווילנה אומר, כתוב, כי חלה גם ילדה ציון את בניה. לקראת הלידה מופיעים כל הכאבים, במהלך ההיריון יש כאב פה, כאב שם, ולקראת הלידה כל הכאבים מופיעים. וכשכל הכאבים מופיעים, זה סימן שהלידה קרובה. מה שקרה פה בחורבן הזה, זה שהיו צרות שמייצגות את כל הצרות שהיו בכל ההיסטוריה. עקירה מהבתים, גירושים, עלילות, תליות, שריפות, הרג וחנק, ו... שריפות, הכל היה.
כן.
שאלה שנייה.
כן, רק לפני כן, זה נכון שגם היו יהודים שפשוט נקברו חיים, זה נכון הדבר הזה שהיו מקרים מסוימים שאפילו כאלו נקברו חיים?
היו, ודאי שהיו, היו הרבה מקרים כאלה, הרבה מאוד מקרים כאלה, כי כשהאינזצרופים שפעלו ברוסיה והוציאו יהודים בעשרות אלפי מקומות, כמעט כל 10 קילומטר ברחבי מדינות ברית המועצות לשעבר, מריגה ועד אודסה, יש קברי אחים, וכשירו לתוך קברי אחים, לא כולם מתו. למשל, בקבר הילדי טרנוב, בזביליטובסקה גורה, שעליה טרנוב, הילדים שנורו שם, עוד היו בחיים חלק מהם, והכפרים אמרו שהאדמה עוד רעדה זמן אחרי שכבר כיסו אותה. והרב משה ישוע אהרונסון מספר ש פעם אחת היה איזה בחור צעיר שכמעט הרגו אותו, הוא היה גוסס, והגרמנים ציוו אותם לקבור אותו, והם בשום אופן לא הסכימו. זה היה סכנת נפשות, לא הסכימו בשום אופן, אבל מבחינת הגרמנים למה לא? במקרה הספציפי הזה, אז הגרמני הרע בו ואז הם קברו אותו.
הבנתי, תודה רבה. שאלה שנייה, התבוננתי בנקודה, אני כחרדי תמיד שמעתי דברים מאוד מאוד שליליים על הציונות, ואנחנו יודעים מה הציונות עוללה, על כל מיני נקודות. לא שלא היו שום, היו ודאי, יש דברים טובים בכל דבר, אבל בכל דבר יש טוב ורע, אבל בכל אופן אנחנו יודעים שהרבה דברים שהם נגד התורה, ואנחנו יודעים כולנו את הלך הדברים. אבל אני השאלה שלי השנייה היא שאלה מעמיקה בנושא הרצל, בדווקא על הדמות של הרצל בדווקא. אני אסביר את השאלה. זה נכון שכשקמה המדינה היה כל מיני דברים, וחטופי וילדי תימן, וכל מיני דברים באמת קשים, לא רק של גזענות, של הרבה הרבה דברים שכולנו יודעים, כולנו יודעים מה כאן נעז קום המדינה, וכמה כל הזמן, ואם לא היה עוד את הסטטוס קבוע עם בן גוריון וחזון איש, הדברים עוד הזה, אז גם זה לא, כאילו, אז לפחות יש סטטוס קבוע, אבל אנחנו יודעים כולנו את המגמה, זה כן. אבל הרצל, אני שואל על הרצל, כבן אדם ש היה עוד הרבה לפני קום המדינה, הוא מת ב-1900 נראה לי, ב-6, ב-4, משהו כזה. עכשיו, אני שואל על הרצל ספציפי. אמרו עליו תדמיות שליליות, אבל קראתי מאמר של הרב מרדכי גרינברג, אני לא מכיר אותו אישית, הוא ראש ישיבה נראה לי של כרם יבנה, לא זוכר בדיוק. קראתי מאמר שלו על הרצל, והוא אומר הרצל שלא חשבנו. הוא מביא את האספט של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שאמר שיש בחינות של משיח בן יוסף, שזה עניין של העשייה. מאשר בן דוד, שזה עניין יותר פנימי, על לימוד התורה והדברים הרוחניים יותר, הפנימיים יותר, אבל העניין של העשייה, שזה יותר התבטא במה שהרצל עשה, בחזון שהוא עשה. עכשיו, מה שאני אומר דבר כזה, השאלה שאני שואל, מה באמת הדעת האמיתית על הרצל, ולמה אני שואל את זה? כי הוא אומר שם אחד לאחד דברים מסוימים, דוגמה, מה שאומרים שהוא רצה שינצרו, אז הוא אומר שזה בכלל שטחי ורדות מה שאומרים, כי הוא עצמו כותב שזה בכלל לא דבר שהוא פרסם, זה שהיה צעיר, הוא כתב את זה ביומן שלו, והוא כותב, היה לי גחמה, משהו שעשוע ילדותי לחשוב על דבר כזה, אבל מהר הבנתי שלא זה הפתרון. הוא בכלל נולד למשפחה מתבוללת, למשפחה שבכלל הוא לא... ממש נוח שנשבע לכל הדעות.
בוא נקצר, תקשיב טוב. זה פשוט התעללות בגביעה. למה אנחנו צריכים לעסוק בדמותו של הרצל?
החזון... לא, אני אגיד לרב למה.
בוא נקצר. החזון של המדינה של הרצל לא קם. מדינת ישראל היא לא המדינה של הרצל, לטוב ולמוטב. בחזון המדינה של הרצל, במדינת ישראל שפת הדיבור הייתה צריכה להיות גרמנית גבוהה, מה שנקרא הוכדויץ'. זו השפה שדיברו ההורים שלי ביניהם. כן, זו השפה שדיברו גם כן להבדיל הנאצים במחנות. אבל אז הוא כמו הרבה יהודים אחרים, הסתנבר מהתרבות הגרמנית. במקום המקדש, התוכנית שלו הייתה להקים בית חרושת, אולם קונצרטים גדול. והיום בבית במקום המקדש, אסור, יש בלגן, מי ששר במדינת ישראל עולה לשם. ולמעשה, את הרבנים הוא כותב שם, הוא כותב את זה במדינת היהודים, לא ביומניו. את הרבנים הוא אומר, צריך להכניס לא לתת להם לצאת מבתי הכנסת, כמו שאת הצבא אנחנו נכניס לכסר קטנים שלו. לא ניתן להם להגיד מילה. עכשיו, זה ש... לדון את דמותו של הרצל, שהוא היה מבית מתבולל, ולכן בוא נדון אותו לכף זכות, זכות, אני משאיר את זה לרב לוי יצחק ברדיצ'ב. אני לא דן אותו, הוא כבר הוא נידון בשמיים, וזה לא עניין שלי. אבל לדון את התופעה של הרצל, שאדם מנוטרל מכל יהדות, הופך להיות למנהיג של יהודים, ולמחולל מהפכות, ולמוביל מהלכים, זה דבר שלא היה מעולם בעם ישראל. עכשיו, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שכתב את מה שהוא כתב על הרצל, לא ידע כמה דברים שאנחנו יודעים היום. למשל, הוא לא ידע את החלק הזה ביומנים, שבמאמר שאתה ציטטת כתוב שזה היה גחמה ילדותית, לא כתוב שם שזה היה גחמה ילדותית. המילה גחמה לא מופיעה ביומן, ובאמת זה היה עד כדי כך רציני שהוא כתב מכתב לאפיפיור. רק הוא היה צעיר, הוא גם נפטר בגיל
לא,
צעיר.
לא, במכתב אחר, שהוא, מה שכתבתי זה היה...
אבל הוא לא חזר בו בגלל שהרעיון הזה הוא רעיון מזעזע. הוא חוזר בו בגלל שזה לא יעבוד, זה הכל. אותו דבר גם במדינת היהודים, יש פרק שנקרא ארץ ישראל או ארגנטינה, והוא דוגל בארגנטינה. ובמבוא למדינת היהודים שיש בידי, שזו הוצאה ישנה מאוד, שהודפסה לפני כמאה שנה, כתוב שם שהסיבה שהוא חזר בו מהרעיון של ארגנטינה, לא הייתה ציונות, אלא הייתה זאת סיבה פרגמטית שהסבירו לו שאי אפשר יהיה למשוך יהודים לארגנטינה. אז על מה מדברים? דבר שלישי, הוא את בנו לא מעל, והוא ביקש מהעובדת הנוצרית שטיפלה בילדים שתלמד את הילדים את התפילות הנוצריות לפני שהולכים לשכב לישון. אז מה מספרים בסיפורים? באמת, מה מספרים בסיפורים? אבל את זה, כל זה הרב קוק לא ידע. מה עוד הרב קוק לא ידע? היום הרב קוק שנה שנאת מוות את מקס נורדו. הוא לא יכול היה להזכיר את שמו. למה? כי מקס נורדו התחתן עם גויה, והוא כותב את זה. הוא כותב את זה הרב קוק בכמה מקומות, כי הוא התחתן עם גויה. מה שהרב קוק לא ידע שמקס נורדו היסס האם להתחתן עם הגויה. אז הוא התייעץ בהרצל, והוא שאל אותו אם זה לא יפריע שאחד ממנהיגי הציונות מתחתן בנישואי תערובת לעבודה הציונית. כתב לו הרצל, עד רבה, אנחנו צריכים לתת דוגמה אישית. אז בוא נעזוב את זה.
כן, אוקיי. הבנתי. אולי דבר אחרון, זה לא תכננתי, אבל יש עוד איזה כמה שניות? לשאול עוד משהו קטן?
אני מניח שיש מאזינים שמחכים, אבל בוא תעשה את זה מהר.
אני אעשה את זה מהר. אני אומר, אולי, למה באמת, אני אומר, בציבור החרדי שלנו צריכים יותר... לדבר על הנקודה של השואה. למה אין מספיק, כי זה מדובר כאן על היהדות של אירופה, זה לא, זה ממש, כל אירופה הייתה, היה לה כל כך הרבה יהדות וכל כך הרבה אורתודוקסיה, שזה צריך גם כן יותר להיכנס לתלמודי תורה, החיידרים, בתי ספר.
אני לא חושב למה, שזה לא... מקום, אני לא חושב שזה מקום לתלמודי תורה. קיצור, לגבי בנות, בנות לומדות. לגבי בנים, זה שוב אותה שאלה של סדר עדיפויות, ומנצלים כל רגע ללימוד תורה. ותמיד צריך יהיה למצוא את הזמן שבו מלמדים דברים חשובים מאוד אחרים גם כן. בשנים האחרונות התחילו לדבר יותר, והקדוש הוא שלח לפה את הרב נויר שלו שימלא קצת את החסר. ולא רק,
יש
גנזך. יש גנזך קידוש השם, יש את הרב ידידי ותלמידי, הרב ישראל גולדווסר ועוד אחרים.
הבאתי, אתם הרב, אתם עדיין עושים את הנסיעות, עושים עדיין את הנסיעות
לפי דעתם של רבים הרבה יותר מדי, כן, עושים.
אוקיי, בסדר, אמור, טוב. תודה רבה, תודה רבה.
כל טוב, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגר של...
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אני מאוד מקווה לראות עוד בחם חיוסי, נגמור את כל הכתביין שיתפס. ואני מבטיח שכל מי שיעזור להתפיס כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול ויישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
ערב טוב, תודה רבה קודם כל על התוכנית הרב.
ברוכים טוב.
רציתי רק לשאול שרק לענה, כי הבנתי שיש לי זמן מוגבל. בקשר למה שהזמרה אומרת, היוקר יאמיר, לימוד משיח.
כן.
אני הולך עכשיו בסופר ורואה את החשמל וכל מה שקורה בתור בעל בית. כל פרט, אם אני מסתכל עליו בפני עצמו, הוא יקר, אבל לא כאילו נורא, כמו שסוכר היה לי 5 שקל. קמח 3.5-4 שקל, אבל מצטבר זה כן מגיע למאות שקלים בחודש, אלפי שקלים אפילו בחודש, במשכנתא וכולי.
אתה לא הבנת טוב את הגמרא. הרי הגמרא אומרת את הדברים כדי לפרש, לא כדי לסתום. ואם היוקר יאמיר זה סתם ככה, אז זה לא הגדרה. הרי שוב, מה זה נקרא יאמיר? כמו שאתה שואל, טוב. אבל זה לא עומד בפני עצמו. הגמרא אומרת, היוקר יאמיר נקודותיים, הגפן תיתן פרייה והיין ביוקר. כלומר, מציינים פה מצב כלכלי אבסורדי, פרדוקסלי ליתר דיוק, פרדוקסלי. הרי בדרך כלל, מה קובע את המחירים? הפער בין הביקוש וההיצע. בזמן שהגמרא נכתבה, הכלכלה הייתה כלכלת מן היד אל הפה, כלכלת שווקים. ואומר, היה חקלאי מייצר עגבניות, שותל עגבניות, אם השדה הצליחה, הוא היה מוציא את העגבניות לשוק, וגם החבר שלו, והיה הצפה של עגבניות, ואנשים לא היו קונים כל כך הרבה, וממיל הורידו את המחירים כדי שיוכלו הרבה עגבניות. שנה אחת לא היו עגבניות, אז המחירים של העגבניות עלו. היום הכלכלה היא כלכלה ריכוזית, ואומר, יש תקציב מדינה, ויש למשל צורכי ביטחון, ולכן אם העגבניות מאוד מצליחות, אז שמים עליהם מיסים, כדי שיהיה כסף לקנות טנקים. ואת זה הגמרא לא יכלה לחזות בדרך הטבע, כי זה שינוי מהפכני מהחשיבה שהייתה אז. אז זה מה שאומרת הגמרא, הגפן תיתן פרייה, למרות שיהיה שפע, ויהיה הרבה ענבים, ואפשר יהיה לעשות יינות זולים, אבל היין יהיה ביוקר. איך אפשר להסביר את זה? היום אנחנו רואים שזה קורה, כי היין ביוקר, הנה עכשיו הודיעו שהמשקאות האלכוהוליים יעלו בחודש הבא, ואנחנו שותי יין בשבת וקצת קוניאק ללחיים, אנה אנו באים, כן? אבל זה לא בגלל שיש מחסור, לא בגלל שפתאום המוצרים שמהם עושים את היין ואת שאר המוצרים הסופיים חסרים, לא, יש שפע. אז למה המחירים גבוהים? כי בדבר מקומות אחרים צריכים את הכסף. וזה מה שאנחנו רואים מול עינינו היום.
הבנתי. פשוט חשבתי שעל קילו סוכר צריכים להיות פני הקופטים, וכולם רבים על זה. בסדר, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב.
טוב, טוב.
אז זהו, אנחנו ממש לקראת סיום התוכנית, אבל אני לא אסיים לפני שאני אגיד איזה מילה לכבוד שר התקשורת הקודם. כמו שר התקשורת הקודם, לא מבין שהבעיה שהייתה איתו לא הייתה בכלל בוויכוח מקצועי, האם טוב ככה או טוב ככה. לא זאת הייתה הבעיה. זה יש לנו הרבה מה לומר, אבל לא זאת הייתה הבעיה. הבעיה הייתה שבא אדם שעוסק בדבר טכני בכלל, שהמקצוע שלו טכני, הוא שר תקשורת, והוא מנסה לחנך את הציבור כזה או אחר, ציבור כזה או אחר. זו הרגשה של פטרונות. וכשבאים אליו, וזה דווקא ציבור שיש לו מנהיגים, וכשבאים אליו המנהיגים, ואפילו התריכו את עצמם מנהיגים נכבדים מאוד, הוא מתייחס אליהם בהתנסות ובגסות. וזה, על זאת הייתה הבעיה. על זה הוא קיבל את שכרו בזה ש המציאות גלגלה אותו מכל המדרגות, בבחינת בור קרה רשע ויפול בשחת עושהו. ועל זה אנחנו צריכים באמת להודות לקדוש ברוך הוא, שזה קרה לעיני כל העולם, בלי לשמוח שמחה לעד באופן אישי לאדם שאין אנו מכירים אותו בכלל. הגענו לסוף התוכנית עם הרבה מאוד אקטואליה היום. תודה רבה לכל אלה שהיו איתנו, ותודה רבה לכל הצוות, וכל טוב והמשך שבוע טוב.
זמן איכות למשפחה.
וביום רביעי הקרוב יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי ויסביר על חיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
עניין משפחתי.
רביעי ב-11 בבוקר בהגשת רחל פסטאג, כאן בכל חי.
דקה של בריאות עם מומחי כללי. והפעם על פיתוח אוצר מילים לילדים. עם שרון קורונה, קלינאית תקשורת, אחראית תחום בהתפתחות הילד בכללית. מחקר שנערך באוניברסיטת וושינגטון בדק תינוקות אמריקנים שנחשפו לשפה סינית במהלך מפגשים קצרים עם מבוגר דובר סינית. בהדמיה מוחית הציגו התינוקות תגובות מוחיות זהות לתינוקות סינים שנחשפו לשפת אימם מלידתם. תגובות אלו לא נצפו אצל תינוקות שנחשפו להאזנה בלבד של קלטות בסינית. המחקר הוכיח את חשיבותן העצומה של הקראת סיפורים לילדים ואינטראקציה חברתית קרובה לתהליך רכישת שפה ופיתוח אוצר מילים. שרון מציינת כי שפה נרכשת באינטראקציה משמעותית עם שותף בעל מיומנויות גבוהות יותר. על ההורים לזהות את שלב הילד ולהתקדם איתו צעד אחר צעד. אם הילד משתמש במושגי מרחב ראשוניים על, מתחת, בתוך, אפשר לחשוף אותו למושגים מתקדמים יותר, כמו מעבר, מסביב וכדומה. כדאי לעשות זאת בתוך הקשר, לספר סיפור, להמחיש ולערוך פעילות משותפת מותאמת. גם משחקי דמיון מומלצים מאוד להתפתחות שפה. זו הייתה דקה של בריאות עם מומחי כללית על פיתוח אוצר מילים לילדים. כי מידע רפואי אמין ומעודכן, בטוח זה כללית.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תרומה לכלל פעילות העמותה.
דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תשואה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא בדקתם, לא השקעתם.
קוקו!
אתם תעשו הכל בשביל הילדים שלכם. גם אנחנו. מכבי נותנת לכם סידור מלא לבריאות המשפחה. משקפיים לילדים בחינם עד גיל 18. מוקד ילדים טלפוני בשעות הערב, ערבי חג וסופי שבוע, ועוד מגוון הטבות משתלמות. כפוף לתקנון השב"ן. מצטרפים עכשיו למכבי. כוכבית 4535.
שדר אליי בכל מקום.
103.3 ו-92.8 FM. קול חי. חדשות קול חי. השעה 11:00.